ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יפמות דף נון גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מלמעלה, ציטוט מהמשנה בסוף דף נון עמוד א', חלץ ועשה מאמר ונתן גט ובעל וכולי, הקטע העיקרי הוא בה וכולי, אין אחר חליצה כלום. כפי שלמדנו בעבר, שהפעולה של חליצה אומרת לנו שלא יתפוס משהו אחר אחריו. וניתני נמי אין אחר ביעה כלום, למה לא מוזכר משפט כזה במשנה? אביי ורבא תנו, אין אחר ביעה כלום, הם באמת בגרסה שלה הם במשניות גורסים שאין אחר ביעה כלום. ותנא דידן, התנא שלנו, למה הוא התעלם מזה, הוא לא כתב כך? התשובה, התרת יבמה לשוק עדיף עלי. היה חשוב רק לציין ולהגיש את הכיוון הזה. דהיינו, חליצה זה מתיר את היבמה לשוק. אז התנא, האינטרס שלו להדגיש הכיוון הזה, התרת יבמה לשוק, אז בחר לרשום, לכתוב, אין אחר חליצה כלום. נלמד ביחד רש"י ותנא דידן, דלא נקט ביה, הוא לא הזכיר המשפט הזה לגבי ביה, דאין אחר ביה כלום, ואף אגב דאירי בא בסיפה, למרות שבדוגמאות שמובאים בסוף המשנה, המשנה ביחס לדף נון עמוד א', המשנה כמובן ממשיכה לעמוד ב', אבל שם כתוב שתי שורות מסוף העמוד בנון עמוד א', או בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ, והיה מקום לכתוב, לרשום אין אחר ביעה כלום. אז למה? משום דהתר יבמה לשוק חביב עלי לאורי. היה מצד התנא שלנו חביבות להדגיש הכיוון הזה, התרת היבמה לשוק, וזה כמובן על ידי חליצה. ומינה שמינה דיין אחר ביעה כלום. אפשר ללמוד מכאן גם כן שאין אחר ביעה כלום, אם הוא בועל את היבמה בפרק כבחירה ראשונה, כשלב ראשון, זהו, היא אשתו לכל דבר, ושאר הפעולות הם חסרי משמעות. וטריחה לתנא למית ניתרתי, אין אחר ביה ואין אחר חליצה כלום. לכן התנא בחר רק אחד מהם. אנחנו חוזרים לגמרא. כעת ציטוט דיבור המתחיל שנמצא בנון עמוד ב', בראש נון עמוד ב', אחד יבמה אחת, כלומר ליבם אחד, אחת שתי יבמות ליבם אחד, מת ראובן למשל ושיר שתי אלמנות ונשאר יבם אחד, נשאר שמעון. מתניתין דלא כבן עזאי. נציין שיש כאן סימונים חדשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה. אנחנו מציינים שסימונים האלו ממשיכים עד עמוד ב', ובכמה קטעים הגמרא תגיד מתניתין דלא, שהמשנה אינו כפי איזושהי דעה בתנאים אחר. רואים את זה קורה כאן, ובעמוד ב' נון ג' עמוד ב', אנחנו נראה בערך ברבע הראשון של העמוד, מתניתים דלו כי אי תנה ויביאו שם הבריתה. המשולש מדגיש מה שגם כן חוזר על עצמו כמה פעמים, למה מסייע, האם ניתן להביא סיוע ממשנתנו לדעות שיוזכרו בהמשך הגמרא. לקראת סוף העמוד אנחנו נראה שימוש בצורת הכתר ועם השפיצים למעלה שאלות, מתחילים במילה בשלמה וכולי עד שמגיע לעיקר הקושיה, וכשנראה את הסימון הזה הפוך הם תשובות, והתשובה התשובות תתחילו במילה ולטעמך. אומר הגמרא, מתניתין דלו כבן עזאי. במשנה שלנו, לפי החכמים, יש מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד. כלומר, יבם נותן לאחת מאלמנות כסף מאמר, ואחר כך נותן לאלמנה השנייה של אחיו כסף, המאמר השני תופס. זה אליבא דחכמים במשנתנו. ואם זה נבין שמשנתנו לא כמו בן עזאי, תתניא, בן עזאי אומר יש מאמר אחר מאמר בשני יבמים ויבמה אחת, ואין, וכאן ההבדל, ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד. בנקודה הזאת אמרנו שמשנתנו לא כבן עזאי. כיצד מאמר לזו וכולי, אנחנו מציינים מה שמובא בהמשך המשנה בכוכבית, ואנחנו מתייחסים למה שראינו בדף נון עמוד ב' חמש שורות מלמעלה, מה שכתוב שם, מאמר בזו וחלץ לזו, הראשונה צריכה גט. עכשיו הגמרא, למה מתניתין, סליחה, למה מסייע לי לשמואל? על פי מה שציטטנו, האם נוכל לומר שמשנתנו מסייעת לשמואל? יש אצלנו בגמות המסומנות סוגריים, אם נדלג, ותיופתא דרב יוסף, האם כך פני הדברים? ברש"י בסוף שורות הקצות, למה מסייע לי לשמואל, המאמר לזו וחלץ לזו קי, כפי שציטטנו מקודם. מדלו נקט, ממשיך רש"י, מדלו נקט חליצה בעלת מאמר, שוב פעם מובא במשנה, הוא היבם עשה מאמר לזו והחליצה לא איתה בעלת המאמר אלא לשנייה, לאלמנה השנייה. מזה שהוא שהתנה שלנו נקט חליצה שלא עם בעלת המאמר, מסל לשמואל, תאמר שמואל אומר חלץ לבעלת מאמר, אם היה מצב כזה שהאח מת משאיר שתי אמנות והיבם עשה מאמר עם אחת מהן, שמואל אומר שאם הוא חולץ לזאת שהוא נתן כסף לא נפטרה צרתה. למה? דכיוון דבאי גט למאמרו לא הווי חליצה מעלית לפוקי זיקה דחברתה, מאחר שעצם אמר מחייב עוד פעולה, דהיינו נתינת גט, אם הוא היה עושה חליצה איתה, עם בעלת המאמר, זה חליצה קלושה. ואין בה כוח להתיר את הצרה, את המנה השנייה לשוק. אז המשנה שלנו, לכאורה, במכוון, הביא דוגמה כזאת שהוא עשה מאמר בזו והחליצה לא איתה לה עם השנייה, אז זה חליצה חזקה. נחזור לגמרא. אני קורא עכשיו את עוד פעם לאמא מסר לשמואל, דאמר שמואל, כאן אני קורא בתוך הסוגריים, חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה הצהרתה, כי כפי שרשי הסביר, עצם זה שעושה מאמר עם אחת מהן זה מחייב אותו לתת גט, לבטל את המאמר, וזה מחליש כוח החליצה אם היינו עושים חליצה איתה. ובנוסף הוא תיופתה דרב יוסף. למה יש כאן תיופתה דרב יוסף? אז שוב פעם נחזור לרשי, שורה שנייה למתחת לגמרא, תיופתה דרב יוסף דאמר בה החולץ לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם. דאחה, את זה כמובן משל שלמדנו בעבר, ואיך זה בא לידי ביטוי פה, דאחה דחלץ לחברתה, וכמיתה זאת בעלת המאמר ביה גט, גט לבטל את המאמר, ונמצא פוסל את שתיהן מן הכהונה. אם נותנים גט לאחת, אז זה פוסל אותה לכהונה. החליצה עם השנייה פוסל אותה לכהונה. ולא אמרינן לחלוץ לקמיתה ותהי חברתה כשרה. כי מה שלמדנו במשנה לא אומרים, עשית חליצה, עשית מאמר עם הראשונה, תעשה חליצה איתה. כי זה שעשית מאמר מחייב גט, זה פוסל אותה לכהונה, אז תעשה כבר את החליצה שגם פוסל איתה. ואז השנייה שלא עשית, שהיבם לא עשה איתה כלום, היא תמשיך להיות קשרה לכהונה. אז האם כך הם פני הדברים, שהמשנה מסייעת לשמואל ומהווה תיופתא דרב יוסף? הגמרא דוחה, עונה, מי קטני חולץ? האם המשנה אומרת שהוא עשה מאמר מזו, אז חולץ לזה? זה לא כתוב ככה. חלץ קטני דיעבד, אם בדיעבד הוא חלץ לשנייה, אז ככה ככה הם פני הדברים. אבל זה לא מה שיש לעשות לכתחילה. לכתחילה יכול להיות, ככה רב יוסף יענה, לכתחילה עשית מאמר בזו, תעשה איתה חליצה. רב יוסף לפי זה לא חושש לדינו של שמואל, שחליצה כזאת היא קלושה, או אפשר לומר שפשוט המשנה לפי רב יוסף לא מתייחסת לנקודה הזאת, לא מתייחסת לאתר השנייה בכלל. נחזור לגמרא. גט לזו וגט לזו צריכות, לשון רבים, צריכות הימנו חליצה. אז יש לנו יבם שנתן גט לאמנה ראשונה של אחיו המת, וגם נתן גט לאמנה השנייה. הם צריכות הימנו חליצה, זאת אומרת שהחליצה שהוא יעשה עם אחת מהם לא חזק מספיק לשחרר את השנייה. למה מסייע לי לרבה ברבונה? דיאמר רבה ברבונה, חליצה פסולה, דוגמה לכך זה חליצה שנעשה אחר שהוא נתן גט, צריכה לחזור על כל האחים. מכאן רואים שמשנתנו מסייע את דבריו של רבה ברבונה, כשמדובר בחליצה פסולה לא מספיק חליצה אחת להתיר את כל מי שצריך אתר. הגמרא אבל דוחה, מהי צריכות? מה שכתוב במשנה גט לזו גט לזו צריכות, זה לא הכוונה שהוא צריך לעשות חליצה עם כל אחת מהן בגלל שמדובר בחליצה פסולה, אלא צריכות דיאלמה, שבעלת גט, אם נותן גט ליבמה, אז היא צריכה חליצה. וזה נכון לכל מקרה של יבמה שקיבלה גט. אבל זה לא אומר שבמקרה שיש שתי יבמות באותה באותה משפחה, אותו אח שמת, שכל אחת מהן צריכות חליצה אם קיבלו גט. גט לזו וחלץ לזו. למה מסיילי לשמואל וטבי טיובתה דרב יוסף? שוב פעם אנחנו נסתכל ברשי, והוא מופיע אצל הכוכביות שאוספנו בתוך השורה חמישי מתחת לגמרא, אחי גרסינן, גט לזו וחלץ לזו. למה מסיילי לשמואל מדלו נקת חליצה לבעלת הגט, אלא לחברתה. מסיילי לשמואל, מזה אם מדובר במקרה שהיוון נתן גט לזו וחלץ דווקא לשנייה, זה מסיילי לשמואל. דימר פרק דן הלכין, חלץ לבעלת הגט, לא נפטרה צרתה. אנחנו ראינו דבר דומה מקודם בסוגריים לפני כמה שעות, ששמואל אומר חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרתה. ראינו גישתו של שמואל של שחליצה, נקרא זה חליצה פסולה, לא מספיק חזק להתיר את הצרה, ולכן הדוגמה כאן הוא חלץ, הוא נתן גט לאחת ולא עשה איתה החליצה, אלא דווקא עם השנייה, כדי שהחליצה תהיה חליצה חזקה, ובכך כמובן השנייה וגם הראשונה משתחררות, ניתרות לשוק. אז הגמר שאלה, האם מכאן אפשר להביא סיוע לשמואל וגם נגד רב יוסף? כי הרי כמו שאמרנו מקודם, אל ישפוך אדם מים ואל ישפוך אדם מי בורו ואחים צריכים להם, וכאן מה שקרה הוא נתן גט לזו, אז היא פסולה לקונה, והחליצה דווקא לשנייה, ולא כתוב שיעשה חליצה עם בעלת הגט כדי לשמור על השנייה בקשרות לכהונה. אז המשנה שלנו לא מתחשבת בזה, ובכך טיובתא דרב יוסף. הגמרא עונה כמו שנאמר מקודם, מי קטני חולץ, שזה מה שצריכים לעשות לכתחילה? לא, חלץ קטני די עבד אחרי המעשה, ככה זה. אבל אם היו שואלים רב יוסף, לא, אם הוא נתן גט לזו, שיעשה דווקא איתה החליצה כדי לשמור על השנייה כשר על הכהונה. בדף נון עמוד ב', 10 שורות מראש העמוד, מופיע הציטוט חלץ וחלץ, או חלץ וכולי. אז אם אנחנו חוזרים לדף נון עמוד ב', אנחנו רואים אצלנו בגמות המסומנות מספר רומאי 3, שם 10 שעות מלמעלה, חלץ וחלץ, או חלץ ועשה מאמר, נתן גט, בעל, או בעל, ובעל, בעל, או בעל ועשה מאמר, נתן גט וחלץ. המשנה אומרת, אין אחר חליצה כלום. וכמו שראינו מקודם, אותו שאלה, וליטני נמי, שאומרת הגמרא כאן, למה לא כתוב במשנה גם אין אחר ביאה כלום? ואותו תשובה שמו שראינו מקודם, אביי ורבא דאמרי תנו, סליחה, אביי ורבא תנו, אין אחר ביאה כלום. בגרסה שלהם יש להם גרסה כזאת שאם הוא התחיל עם ביאה, אין שום פעולה אחרת תופסת. ותנה דידן, כמו שראינו גם כן מוקדם יותר, שהוא העדיף ללמוד, ללמד או לכתוב אין אחר חליצה כלום, התרת יבמה לשוק עדיף עלי. בין יבם אחד לשתי יבמות, וההמשך בין שני יבמין ליבמה אחת. הדינים שהיו במשנה תקפים גם במקרים האלו. בשלמה לרב יוחנן יש כאן התייחסות למחלוקת שראינו מוקדם יותר במסכת, מחלוקת רב יוחנן וריש לקיש. אחרי שיבם עושה חליצה עם היבמה, מה דינם לגבי שאר האחים, חוץ מהיבם שעשה את החליצה? מה דינם של האחים עם היבמה? ומה דין שאר יבמות לגבי החולץ, שאר האלמנות שהוא לא עשה איתה חליצה, הוא בחר באחת מהן? מה דין שאר האלמנות לגבי היבם ולגבי שאר האחים? אז לפי רבי יוחנן, בביצוע החליצה היבם והיבמה כעת אסורים באיסור לאו, לא איסור אשת אח, אלא איסור לאו. לאו הוא בניגוד לאשת אח שעונשו כרת, לאו אינו נענש בכרת. ולפי רבי יוחנן, לפי הלשון של הגמרא, כולה ביתה בלאו, כל האלמנות של אותו אח שנפטר ללא בנים וכל האחים של אותו אח באיסור לאו. ריש לקיש סובר אחרת, הוא מחמיר יותר. היבם והיבמה שעשתה איתו חליצה הם בלאו, אבל שאר האחים והחלוצה או שאר האלמנות לגבי כל האחים כולל כולל היבם החולץ באיסור אשת אח, דהיינו איסור קרת. עכשיו נחזור לגמרא. בשלמה לרבי יוחנן דאמר כולה ביתה בלאו קאי, שכל האלמנות של אותו אח וכל שאר האחים חוץ כולל החולץ עצמו, אבל גם שאר האחים, כולם באיסור לאו, אם אחד יבוא על השנייה הביאה. אז יצטרך להשמיעינן מה שכתוב במשנה, חלץ ועשה מאמר. אז המשנה אומרת אין אחר חליצה כלום, זאת אומרת המאמר אינו תופס. אז לפי רבי יוחנן יש צורך ללמד את זה, דאין להשמינן, דאין קידושין, זה דיינו המאמר במקרה שלנו, דאין קידושין תופסים בחייבי לוין. וזה אומר לנו שסתם משנה כרבי עקיבא, שזה שיטתו הידוע, וגם למדנו בעבר שאין תפיסה קידושין בחייבי לוין. אלא ריש לקיש דאמר כולה ביתה בקרת קאי, אחרי שהיבם עושה חליצה עם אחת מהן, שאר האחים עם החלוצה, שאר האחים עם שאר האלמנות הם בקרת, איסור קרת. כאן לקרוא בתמיהה, יצטרך להשמיעינן דאין קידושין תופסים בחייבי כריתות, מה שכתוב במשנה שאין אחר חליצה כלום, זה אומר שהמאמר שיעשה אחרי החליצה הוא לא תופס, פשוט הוא לא תופס, כי מדובר פה בחייבי קריתות, וכמו שאח שמנסה לקדש את אחותו זה לא תופס, כי זה איסור קרת. אז גם פה, אז למה היה צורך למשנה לפרט את את מה שאומר שבין יבם אחד לשני יבמין, בין בין שתי יבמות ליבם אחד? פשוט אמר לך ריש לקיש, ולתמך סיפה דקטני, במקרה של שני יבמין ויבמה, ושמה כתוב בעל היבם הראשון ועשה היבם השני מאמר, אז יש לנו יבמה, יבם הראשון, האח אם אנחנו מדברים על ראובן מת, שמעון ולוי נשארו, שמעון בעל אלמנת ראובן, ואז לוי בא ונותן לה כסף. כאן בתמיהה, יצטרך להשמיעין דיין קידושין תופסים באשת איש, הרי שמעון ייבם את אלמנת ראובן, אז פשוט שאין מקום למאמר של לוי איתה. ובכל זאת המשנה אומרת כך, אלא איידי דתנה התרת יבם אחד ויבמה אחת. מאחרי שהתנה לימד את הפרוצדורה או את הדינים הקשורים למקרה שיבם אחד ויבמה אחת, תנה נמי שתי יבמות ויבם אחד. ואיידי דתנה שתי יבמות ויבם אחד, תנה נמי שתי יבמים ויבמה אחת. עכשיו רש"י שתי שורות מסוף העמוד, אלא איידי דתני התרת יבם ויבמה אחת דאיצטריך להשמינן. יש לזה חשיבות, הדוגמה הזאת, אפילו לריש לקיש דאין מאמר אחר מאמר, דה לטה יגבי אלא בלאו דלא יבנה. מדובר ב היבם והיבמה עצמם, גם לפי ריש לקיש אין כאן אלא לאו. נכון ריש לקיש סובר לגבי שאר האחים, או אם מדבר בעוד אלמנות שיש איסור כרת, אבל במקרה של יבם אחד ויבמה אחת אין אחרים, ממילא זה איסור פעולה או ביעה שהיבם יעשה איתה אחר חליצה, זה איסור לאו. ואיצטריך למסתמי כרבי עקיבא, וכאן בדוגמה הזאת יש חידוש, דהיינו עם היבם אחרי שהוא בא אחרי שהוא חולץ לה עושה איתה מאמר, אנחנו אמרנו שאין אחר חליצה כלום, דהיינו המאמר לא תופס, ובא מדובר באיסור לאו. זה חשוב ללמד שכאן יש סתם משנה כרבי עקיבא, ואחרי שדהיינו אין קידושין תופסים בחבי לווים, אז ממילא המשנה המשיכה ללמד דברים שבהם אין חידוש. כפי שראינו בגמרא, אחרי שהיא לימדה, המשנה לימדה יבם אחד ויבם אחד, היא המשיכה ללמד שתי יבם אחד ושתי יבמין ויבמה אחת. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בדף נון עמוד ב', ציטוט משם, עכשיו בקשר ליבם אחד ויבמה אחת. חלץ ועשה מאמר ונתן וכו'. בשלמה חלץ ועשה מאמר יצטריך מה? ללמד שאינו כלום. אחרי שהוא חולץ עם היבמה, אז זה שהוא עושה מאמר, המשנה אומרת אינו כלום. אז לזה יש צורך, סלקא דאיתא חמינא, נגזור מאמר דבטר חליצה שנצריך גט, אתו מאמר דקמי חליצה. עכשיו מאמר לפני חליצה הוא צריך גט מן הדין, וככה היה מקום לחשוב שגם אם הוא עשה חליצה בהתחלה ואחר כך מאמר שזה אינו כלום, הוא לא תופס, הרי מדובר פה בחלוצה, החלוצה היא אסורה, ואמרנו לפי רבי עקיבא היא איסור לה ואין קידושין תופסים בחייבי לוין. אבל חשבנו שאולי בכל זאת, שוב אני מגיש עכשיו שחבר מינה, שאם הוא חלץ ועשה מאמר, שאולי יש מקום להצריך גט למאמר הזה, עד הוא מקרה שהוא עשה מאמר בהתחלה ואחר כך חליצה, ומקרה כזה כן צריך גט מן הדין. כמה שמלן דלא גזרינן. זה אנחנו יכולים להבין. למה המשנה מלמדת, חלץ ועשה מאמר, אין אחר חליצה כלום, במקום שהייתי חושב שאולי יש מקום להצריך גט. אז כמה שמלן דלא. אלא חלץ ונתן גט. למה לי? מה הצורך ללמד המקרה הזה? ורש"י כותב בשורה רביעית, אלא חלץ ונתן גט ביבם אחד ויבמה אחת. למה לי? וכו'. למי להני אי גט? מה יכול להועיל גט כזה? אי למסרה, אם לאסור אותה על היבם, היצרה אי וקרובותיה עליו, הם כבר עשויים מהחליצה. תשובה, תשימו לב, סימנו כתשובה ארוכה. ולתעמך, אימה סיפה, בעל ועשה מאמר, שוב פעם, ביבם ויבמה אחת, בעל ונתן גט. בשלמה, בעל ונתן גט, יצטרך, יש צורך ללמד שאין אחר ביאה כלום, וזה אומר לנו שהיא יוצאת בגט הזה, אחרי שהוא בעל, הוא ייבם אותה, והגט הוא, ואחרי היבום, היא הופכת להיות אשתו גמורה, והגט שנותן משחרר אותה, כמו כל גט, ואין צורך לחליצה. אז יש בזה חידוש, שלמרות שהזיווג הזה התחיל במסגרת איבום, אחרי שהוא בועל אותה, ייבם אותה, מספיק הגט. אנחנו נחזור להמשך הגמרא. סלקא דאיתא חמינא, נגזור גט דבתר בעילה, ולומר לא מספיק גט בלי חליצה, אתו גט דקמי בעילה. עכשיו, אם יבם נותן ליבמה גט ואחר כך בא עליה, זה צריך חליצה מעיקר הדין, כי הביאה היא אינה, היא לא קונה, וממילא כמו ששם צריך חליצה מעיקר הדין, היה מקום לחשוב שגם אם בעל קודם ונתן גט, נצריך גם כן חליצה. כמה שמלן דלא גזרינן, אלא אבל בעל ועשה מאמר, למה לי? מה כאן החידוש פה? אם הוא בעל, הוא ייבם אותה, היא הופכת להיות אשתו לכל דבר, אז הכסף שנותן לה אחר כך אין לזה, הוא חסר משמעות. ובכל זאת המשנה מלמדת שבעל ועשה מאמר, אין אחר ביאה כלום. אלא, אז למה היא מזכירה את זה? אלא איידי דתנא חלץ ועשה מאמר. אנחנו ראינו בשורה הראשונה כאן בעמוד שהיה צורך ללמד שאין אחריה כלום, כלומר המאמר כאן לא תופס. תנא נמי, בעל ועשה מאמר, שבאמת אין בזה איזושהי חידוש. ואיידי דבאי למתני, בעל ונתן גט, ששם היה חידוש, תהיינו אין צורך לחליצה. תנא נמי, חלץ ונתן גט, שבזה אין שום חידוש, אין משמעות, אין צורך ללמד אותו, אבל זה בא בעקבות הקטע שהוזכר מקודם, שכן יש בו חידוש. בדף נון עמוד ב', ארבע שורות מסוף המשנה, שם כתוב בזמן שהיא בהתייחסות לביאה, המשנה אמרה, והביאה בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום, באמצע ובסוף יש אחריה כלום. אז היה עוד דעה במשנה. רבי נחמיה אומר, אחת בעילה ואחת חליצה, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, אין אחריה כלום. הגמרא כאן אצלנו מתניתין דלא כי הייתנה דתניה, אנחנו נראה דעה נוספת שלא ראינו במשנתנו. דתניה אבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, משום רבי מאיר, אחת בעילה ואחת חניצה, בתחילה אין אחריה כלום, באמצע, מה זאת אומרת אין אחריה כלום? לא נשאר זיקת יבמין, באמצע בסוף יש אחריה כלום. אז כאן לפי אבא יוסי, גם אם מדובר בחליצה, אם היא לא בתחילה, יש אחריה כלום. ובמשנתנו לא כתוב כך, אלא אין אחריה כלום, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף. והגמרא ממשיכה לפרט, ושלוש מחלוקת בדבר. תנא קמא סבר, ביאה, כלומר ביאה פסולה, יש אחריה כלום. אז ביאה דאיקה למגזר גזרינן. אנחנו ננקוט דרכו של רש"י, קיצור נמרץ, והוא אומר שהסברנו את הדברים האלו בדף נון עמוד ב', שבע שורות מהסוף. אז כל אחד שרוצה להבין את זה, רק צריך לחזור לשם לראות את הדברים באופן מפורט ומפורש. אז לגבי ביאה הפסולה, שיש מקום לגזור גזרינן, חליצה, כלומר חליצה פסולה, אמר המשנה שלנו, אין אחריה כלום, דלקה למגזר לא גזרינן. וגם פה יש לחזור לדף נון עמוד ב', חמש שורות מהסוף, שגם זה מובהר, מבואר. אז זה שיטת התנא קמא של משנתנו, שחילק בין חליצה לביאה. חליצה גם באמצע וגם בסוף אין אחר כלום, בניגוד לביאה. ורבי נחמיה סבר שהוא בדעה שגם חליצה וגם ביאה אין אחריהם כלום, מה שראינו הוא הופיע במשנה. הוא אומר, ביאה נמי לקה למגזר, ודכאמרת לגזור ביאה אחר הגט, כלומר קודם עשה גט ואחר כך ביאה, שנגזור, וזה אומר אם היינו גוזרים במקרה הזה ביאה אחר הגט, ואומר שלא סגי בגט על הביאה, אלא גם כן צריך חליצה, וזה משום ביאה אחר חליצה, שקודם חלץ ואחר כך בא אליה, אז על זה רבי נחמיה עונה, אין צריך לגזור, כיוון דחליצה דאורייתא, במקרה שהוא חלץ ואחר כך בא, מידע ידי, אנשים יודעים. לביאור הדברים והבהרת הדברים, אנחנו ממליצים להסתכל שוב פעם חזרה בדף נון עמוד ב', רש"י, שמונה שורות מסוף העמוד. בכל אופן, רבי נחמיה סובר, מאחר שחליצה דור הייתה, מידע ידי, אנשים יודעים שביאה אחר חליצה אינו קונה. ודכאמרת לגזור ביאה אחר מאמר, משום ביאה אחר ביאה, כיוון דביאה דור הייתה, המידע ידי. זו גישתו של רבי נחמיה. לכן לא רק חליצה בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף אין אחריה כלום, גם כן לגבי ביאה. ואבא יוסי בן חנן סבר לה כרבנן דגזרי בביאה, וגזר חליצה משום ביאה, דהיינו חליצה גם כן, אם, אם, לא, אם היא לא בתחילה, אלא באמצע או בסוף, יש אחרי כלום, כמו שמתייחסים לביאה באמצע או בסוף. ובכך זכינו לסיים מסכת, פרק חמישי של מסכת יבמות, וכעת נמשיך לתחילת פרק שישי. הנושא שכתבנו בשוליים, ביאת איבום, לא צריך כוונה כדי לקנות. זה לגמרי שונה מקידושי אישה על ידי ביאה, שבוודאי ובוודאי צריך כוונה בין מצד הגבר, החתן, בין מצד הקלה, צריכים את רצונה. המשנה, הבא על יבימתו, בין בשוגג. מה זה? הוא, היבם חשב שזה אשתו או אישה אחרת, לא האלמנה של אחיו. בין במזיד, כלומר לשם זנות ולא לשם מצווה. בין באונס, בין ברצון. הגמרא תסביר, תתייחס לדברים האלו. ברצון, כמובן, זה מצוות ייבום. אין כאן חידוש, אבל אגב, שאר הדוגמאות, המשנה מלמדת גם בין ברצון. ממשיך המשנה ואומר, אפילו הוא שוגג והיא מזידה, הוא מזיד והיא שוגגת, הוא אנוס והיא לא אנוסה, היא אנוסה והוא לא אנוס. בכל המקרים האלו מתקיים מצוות ייבום. אחד המערה ואחד הגומר קנה. מערה זה מקרה שהוא לא גומר את הביאה, זה נקרא זה ביאה במקצת, ולא חילק בין ביאה לביאה. רש"י כותב בין ביאה לביאה, בין ביאה כדרכה לשלא כדרכה, ובין הרעה לגמר ביאה. ממשיך המשנה, וכן הבא על אחת מכל העריות שבתורה, או פסולות, כגון אלמנה לכהן גדול. זה פסול, זה ביאה פסולה, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל. רש"י כותב, ממזרת ונתינה לאו הפסולה לכהונה קאי, תהא פסולה וקיימה. ולעניין תרומה דבי נשה, זה בת כהן אוכלת מתרומת בית אביה, ולגבי הדבר הזה נמי לקה למימר. ועוד ביאת כשר מי מגרלה, אלא לעניין הרעה נקטה, ולמילקי עלי מלכות היי ישראל בהרעה כגמר ביאה. זה מה שהמשנה רוצה ללמד כאן בעניין ממזרת ונתינה לישראל, זה לגבי המלכות גם על ביאה במקצת. בת ישראל, ממשיך המשנה ואומרת, בת ישראל לממזר ולנתין. פסלה, אם בת ישראל נבלה לממזר, זה פוסל אותה, ולא חילק בין ביאה לביאה. שואל אתכם מהי אפילו. במשנה שלנו ראינו בשורה שנייה, אפילו הוא שוגג והיא מזידה. אז מסביר הגמרא, לא מבעיה כמה, לא מבעיה הוא שוגג והיא כמכוונה למצווה, אינה הוא מזיד, הוא עושה לשם זנות והיא כמכוונה למצווה, שזה בכל זאת קונה, אלא אפילו, וכאן ההסבר למילה אפילו, אפילו הוא שוגג, הוא חשב שהיא אישה אחרת, והיא מזידה, יש לה כוונת זנות. או, הוא מזיד והיא שוגגת. תתרוויו לא כמה חבני לשם מצווה, אפילו הכי קנה. תני רבי חייא, אפילו שניהם שוגגים, שניהם מזידים, שניהם אנוסים. אנוס דמעיטין איכי דמי. ועכשיו אנחנו מתחילים עם הסימונים המשולש שאתם רואים מוסבר בשוליים ארבע שלבים לברר מהו אונס הבא על יבימתו באונס. מה המשמעות? מה מדובר? אי למה כשאנסוהו עובדי כוכבים ובא עליה, כאילו הם הכריחו אותו היבם לבוא על היבמה. ואמר רבה, אין אונס לערווה, לפי שאין כישוי, אלא לדעת. אי אפשר להגדיר את המקרה הזה כאונס, מאחר שהגבר יש לו דעת, כוונה, בקשר לתופעה הזאת של כישוי העבר, ומילא אין טענת אונס אם גבר בא על איסור ערווה, ולזה יש השלכה גם להסבר אצלנו, שאם גוי הכריח אותו, זה בכל זאת לא נקרא אונס, משום הכלל הזה שאין כישוי אלא לדעת. אלא בישן. יש מצב שגבר מתקשה בתוך שינה, והוא בא על היבמה, אולי זה נקרא אונס. ואמר רב יהודה, הגמרא ממשיכה לדפנו דלת עמוד א', ישן לא קנה בבינתו. אנחנו לומדים במשנתנו שבמקרה שאונס הוא כן מקיים ייבום, הוא כן קונה. אז לכן אי אפשר להסביר את המקרה של אונס במשנתנו בישן. אלא ממשיך הגמרא ואומרת בנתקע. רש"י כותב שנתקשה לאשתו ונפל מן הגג ונתקע בבינתו. ואמר רבה, הגמרא ממשיכה שזה גם לא יכול להיות הסבר. רב אמר, והאמר רבה, נפל מן הגג ונתקע, חייב בארבעה דברים, וביבימתו לא קנה. אם הוא נפל וגרם נזק לבן אדם, אז הוא חייב לפצות. משום נזק, צער, ריפוי, רפואה ושבט. אבל בעניין קניין יבמה נתקע לא קונה. ואנחנו שוב פעם, כמו שאמרנו מקודם, בעניין ישן אנחנו מחפשים הסבר למשנה של אונס כן קונה, אלא כגון שנתכוון לאשתו והוא נתקשה לבוא על אשתו ותקפתו יבימתו ובא עליה, היבמה גברה עליו ובא עליו בזמן שהוא עדיין בכישוי, אבל מבחינת היבם זה הביאה שלו עם היבמה בנסיבות כאלו נקרא אונס. שניהם אנוסים דבי רבי חייא איכי דמי. יש לנו כוכבית, אפשר לחזור לדף נון ג' עמוד ב', שרבי חייא הביא ברייתא, ושם כתוב שניהם אנוסים, כגון, על מה מדובר, שכן יש קניין, כגון שנתכוון לאשתו, והוא התקשה בשבילה, ותקפו עובדי כוכבים, ודבקום היבם ויבמה, זה בזה ובא עליה. ובכך ניתן להסביר את המקרה ששניהם אנוסים. עד כאן שיעורנו להיום.